קרה? חבר'ה, תנו חיוך, נו, מה קורה? טוב, אנחנו עסוקים בסוגיית הקודש והחול, ומנסים לברר את היחסים בין הקודש לבין החול. קודם כל, ההגדרות של הקודש, ההגדרות של החול, זה ראינו. ראינו שהקודש הוא מקור החיים, והחול הוא ההסתעפות של המקוריות הזאת. וראינו שצריך להגדיר את הקודש ואת החול, וממילא גם ליצור את היחס הנכון ביניהם. טוב, ולא נחזור על כל מה שדיברנו. פסקה ט' היא פסקה חשובה מאוד, כי היא בעצם מחדדת מאוד את הנקודה הזאת. בואו נראה. התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. ואז עם הידיעה הזאת תקום לנו ההדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי המתעלה על ערך התרבות החילוני, כלומר תרבות קודשית, תרבות חילונית, כהתעלות השמיים מעל הארץ. טוב, משפטים קצרים, אבל תכף נראה משמעותי. קודם כל, מה זאת המילה תרבות? היום כל עיר שמכבדת את עצמה יש לה מקום שנקרא היכל התרבות, בית התרבות, נכון? יפה, מה יש שם בדרך כלל? ספרייה וחוגים ועוד משהו. בסדר? אז מה זה תרבות בעצם? מה זאת המילה זאת תרבות? יש בתורה פעם אחת בתורה שמופיע המילה תרבות, כמדומני פעם אחת, פעם אחת, יפה. תרבות אנשים חטאים, למי זה נאמר? לא, למי נאמר המילה תרבות?
מה
פתאום? למי? לבני גד ובני ראובן, שמשה רבנו בא אליהם בטענה, למה אתם הולכים בתרבות אנשים חטאים של חטא מרמים? אבל מה זאת המילה תרבות? מה השורש של המילה תרבות? נו, כבר התשובה בגוף השאלה. איך? רבת, מה זה? ירדן פה. מה השורש של התרבות? נו, שאלה פשוטה. מה השורש של המילה רב? מה התפקיד של רב?
להרבות.
להרבות, יפה. רב משורש רבה, רש בתאי, נכון? אז גם תרבות זה משורש ריבוי, רש בתאי. זאת אומרת, האם המילה תרבות מילה רע? לא. האדם בא לעולם להרבות, נכון? הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה לאדם זה פרו ורבו. הוא צריך האדם הזה להשאיר את העולם אחריו יותר טוב מאשר העולם שהוא קיבל לפניו. אז הוא צריך לפתח את העולם, להרבות את העולם, בין ברבדים האיכותיים בחינת פרי, פרו, בין ברבדים הכמותיים בחינת רבו. בסדר? אז המילה תרבות, או כמו שאנחנו קוראים גם היום תרבות, זאת לא מילה גסה, אלא שיות ואנחנו הוטל עלינו האחריות, הוטל עלינו האחריות להרבות את העולם, לפתח את העולם, אנחנו צריכים לפתח את העולם בריבוי הנכון שלו. אני רוצה רגע לתת דוגמה שהיא דוגמה טובה מאוד לעיקרון הזה. בזמן שהמקדש קיים, אז למשל בראש השנה ובתעניות לא תוקים רק בשופר, אלא כמו שאומר דוד המלך בפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אלא שבראש השנה שופר מאריך, חצוצרות מקצרות. למשל בתעניות חצוצרות מאריכות, שופר מקצר. מה זה חצוצרה, מה זה שופר? למה צריך להריע לפני הקדוש ברוך הוא גם בשופר וגם בחצוצרה? בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. לפי זה יוצא שהיום שאנחנו מריעים למשל בראש השנה רק בשופר, אף על פי שמצוות היום בשופר ולכן שופר מאריך, חסרות לנו החצוצרות. יש איזה משמעות. מה ההבדל בין השופר לבין החצוצרה ולמה אנחנו זקוקים לשניהם? מסביר הרב. מה?
שיעור השנה.
דיברנו על זה.
כן, שיעור השנה.
מצוין. אז מה אמרנו? פוחן פדע.
זמן
אלו. זה הפשן שעברה.
לא, זמן אלו.
זמן אלו.
זה הפשן שעברה, כן. אז יש לך תירוץ, הפשן שעברה. טוב, עכשיו ברצינות, מה למדנו?
זה מלחמה ו...
לא, למדנו, אם זה מה שאתם אומרים, אז למדנו משהו אחר. אני שואל שאלה אחרת. מה ההבדל בין השופר, אתם אומרים שיכול להיות שלמדנו, שיש מצבים שונים שבהם מריעים או תוקים, זה דיברנו? יכול להיות, טוב, בסדר. יצאת בסדר. אבל מה ההבדל בין השופר לחצוצרה, ולמה צריך לתקוע בשניהם?
הכל שלהם שם.
איך?
הכל שלהם.
כן, אבל מה ההבדל העקרוני, אתה צודק, אנחנו הולכים להתקדם, מה ההבדל העקרוני?
הכל
שלהם שם. יותר
טבעי אולי. בתוכה.
כן.
אם אחר יותר אליך להקשיב, סוג
תענה לי רק כמו ילד בגן, אני עכשיו תינוק, תענה לי רק על השאלות שלי, בסדר? מהו השופר בעצם? קרן של אי, נכון? מה אני עושה כדי להוציא קול מהקרן של אי? נופח אוויר, נופח אוויר ויוצא קול, נכון? אומר הרב קוק במאמר בספר ממריה שנקרא בחצות וקול שופר, שהשופר זאת בעצם המוזיקה האלוהית הטבעית בלי שאדם יתערב בה. וזה לא רק מוזיקה, אלא זה בית אב. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא רוצה, כבר אני יאזן את המשפט הזה, והוא רוצה שלא נסתה מהשופר. הוא רוצה שהמגמות שבשבילם נברא העולם, אנחנו נלך במגמות האלה. אז השופר הוא מבטא, בעולם המוזיקה ובכלל, אם אפשר לומר, את השורש האלוהי, בלי שיד אדם יתערבה בו. ולכן למשל, שופר שמצופה מבחוץ או בעיקר מבפנים, אם מבפנים הקול של השופר שונה, אז לא יצאנו איזה חובה. יש מיד קול שופר.
אבל בשופר יש את הפעולה שאתה
מנצח
אותו ומוצא
את מה שיש בטוב. זה נכון, אבל אני עכשיו מדבר רק על המוזיקה שאנחנו מוציאים, הקול שאנחנו מוציאים מהשופר, הוא הקול הטבעי כפי שהוא נברא. יש חלל גם בתוך השופר הזה. נכון שקצת מוציאים, אני לא אומר שלא. הנה, נזור רק מהצד השני. לעומת החצוצרה, מה זה חצוצרה? חצוצרה זה בני אדם לקחו חומרי גלם, הרכיבו מהם איזה כלי חדש, במילים אחרות חצוצרה, זה אחריות של האדם לפתח את העולם. כלומר, לא להסתפק במוזיקה האלוהית המקורית, אלא להוסיף בעולם מוזיקה אנושית בחירית. עכשיו, מה הסכנות במצב הזה של חצוצרה וקול שופר? שתי סכנות. או שאני מאוד אתלהב מהשופר ולא הוציא חצוצרה. או הפוך, וזה בדרך כלל שקורה, שאני מאוד מתלהב מהחצוצרה, ולא מכוון לקול של השופר. לכן אמר הפסוק, בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם. זאת אומרת, נכון שהמגמה זה פרו ורבו בחצוצרות, נכון? אנחנו צריכים לפתח את העולם, זה נכון. אבל החצוצרות האלה צריכות להיות מכוונות לקול של השופר. מבחינת המטרות, היעדים, גבולות הגזרה וכו'. לכן בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם. דרך אגב, זה מאוד מעניין. מדוע בראש השנה שופר מעריך חצוצרות מקצרות? אם השופר זה הטבע האלוהי, והחצוצרה זה הבחירה האנושית, אז ברור, בראש השנה מה אנחנו רוצים להעצים? את הטבע האלוהי. אם בתעניות חצוצרה מעריכה שופר מקצר, למה אנחנו מתענים? כי יש בעיה. למה יש בעיה? כי סטינו מהכיוון. אז מה מעריך? חצוצרה. התרשמנו יותר מדי מהחצוצרה. בסדר? אז בחצוצרות וכל שופר... מה? לא, אבל כשאנחנו מטענים אנחנו תוקעים בחצוצרה כדי לזהות מה הבעיה. אני מסכים איתך, אפשר גם להגיד אנחנו מטענים, אנחנו תוקעים גם בשופר, אבל חצוצרה מקצר, חצוצרה מעריכה, כי כנראה עיקר היום של הטענית זה החצוצרה, כי הוא בעצם סיבת הטענית בהקשר הזה. בכל אופן נחזור אלינו. אז אם כן, האם הקדוש ברוך הוא אנחנו רוצה שנשאיר את העולם רק בשופר? לא, הוא רוצה שנעמיד תולדות של חצוצרה. אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין שהתולדות של החצוצרה יהיו בדיוק על הציר של השופר. לכן, כשאנחנו מגלים את המילה תרבות, אני רגע נותן כותרת כללית. בין אם התרבות זה חוכמות חול, קוראים לזה אוניברסיטה. בין אם זה תרבות זה אומנויות שונות, כמו ספרות, דרמה, מוזיקה כמובן, וכו'. או כל מה שהוא נקרא לזה ריבוי של הבחירות האנושיות בעולם, אין לנו משהו עקרוני. כלומר, תפיסת היהדות היא לא לצאת נגד ברמה העקרונית התרבות, כי המטרה של האדם זה באמת ליצור ריבוי. אלא הריבוי של התרבות הוא צריך להיות במחאות לפי הריבוי של הרב. זאת אומרת, בית התרבות הוא צריך להיות מכוון לריבוי המקורי שמכוחו אנחנו בעצם התחלנו את כל הריבוי הזה. ולכן בבית התרבות היה מתאים שמה יהיה במרכזו? ישיבה, בית מדרש. זה מה שאמור להיות במצב הנורמלי. לכן אומר הרב, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו. בקיצור, כל ריבויי החיים ברבדים החומריים שהם תולדה של הבחירה האנושית החופשית, כל זה בשורש, בגרעין, ביסוד, הוא בסדר גמור. לכן הרב, הזכרנו פה פעם את ה... קראנו פה כמה קטעים מהנאום של הרב קוק בפתיחת האוניברסיטה העברית. שור קודם. אז בוא שכיוונתי, גזור והדבק. אותו דבר הרב אמר, כידוע, באיגרת לבצלאל. זאת אומרת, זה אותו עיקרון. אז נכון ש... וראית ונערת הוא פחד ורחב לבבך, יש כאן פחד שחת עוצרה תסתה מהשופר, זה נכון, אבל מצד שני ורחב לבבך, זאת אומרת, אני אגיד הרגע אחרת, האם בית המדרש מחנך אותנו לפחד מריבויי חיים? לא. ולכן אם אדם בא לבית המדרש ויוצא מבית המדרש, אני מקצין את המשפט, מפוחד כלפי כל משהו לא בית מדרש, אז במחילה, אז התורה שלו היא בעייתית. כלומר, לא התורה שלו, הוא בעייתי ביחס לתורה. הוא לא קלה תורה נכון בכלל. תורה לא אמורה לייצר איזה הבדלה בין האדם לבין העולם. תורה הפוך, הפוך בדיוק, היא אמורה להיות השייכות, הגשר, מהאדם אל העולם, מבית המדרש אל העולם. ולכן אומר הרב, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו, קוראים לזה היום אדם תרבותי, נכון? למה הולך אדם תרבותי, או מה עושה אדם תרבותי? קורא איזה ספר טוב לפני השינה, הולך לאיזה קונצרט טוב לפני שהוא קורא את הספר, ואוכל איזה ארוחה טובה. זה נקרא אדם תרבותי. האם אנחנו נגד זה? לא. רק תכף נראה שצריך להיווצר היחס הנכון בין הכוחות. אז התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו. אני רק אולי עוד הערה חשובה. הפעם היחידה בתורה שהמילה תרבות מצורפת למילה אנשים חטאים, היא כנראה לא לחינם. תרבות אנשים חטאים, כלומר, הרבה פעמים ריבויי החיים שבני אדם מרבים הם חטא, הם חיסרון. זה שכחת השופר והייתי אומר ההתמכרות לחצוצרה, כמשל. צריך שהחצוצרה תוכוון או תהיה מוכוונת שופר. לא, לא. צריך שהחצוצרה תהיה מוכוונת שופר. אתם מכיר את המאמר הזה, חצרות וכל שופר? אפשר לקבל רגע את הספר? אני רוצה גם לקרוא שני משפטים או שניים וחצי. כדאי לראות אחר כך המאמר הזה, לא מאמר ארוך, אבל חשוב. יש כאן איזה ביטוי כזה, הרב קורא לזה הפגנה נשמתית, ככה הוא קורא לזה. אין ממרי ראייה, 146, עמוד 146, 147, זה נקרא שופר והחצוצרות. דרך אגב, שכחתי להזכיר מקודם מה שאמרתי שכדאי להזכיר, למה היום אין לנו חצוצרה? דרך אגב, זה פרסות השבוע, יש שתי חצוצרות כסף. למה אין לנו חצוצרה? אין לנו צורך? אין בית מקדש. אז אתה טכני. 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 אוקיי, עכשיו ברמה המהותית, למה אין לנו חצוצרה? כי אין לנו בית מקדש. למה אין לנו בעדיין בית מקדש? כי? יפה. מצוין. ההסבר הפשוט הוא, כי כנראה אנחנו עדיין לא יודעים לחצרץ. כלומר, אם אנחנו נחצרץ בחצוצרה, אז יכול להיות שאנחנו נחצרץ לא מהמקום הנכון, לא למטרות הנכונות, ולא בגבולות הגזרה הנכונות. לכן אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע את השופר, שופר, שופר, שופר. לחזור לטבע, לחזור למהות, לחזור לשורש, לחזור ליסוד, לחזור לסגולה, לחזור למקור האלוהי. ומה עם האחריות האנושית? האדם, ברוך השם, מקדם את העולם. אין לי מושג באפליקציות האחרונות בפלאפון, אבל כנראה שגם מחרתי עוד איזה אפליקציה חדשה. לא שמעתי חדשות, אבל כנראה. אז החצוצרה היא פועלת מספיק, אבל היא לא פועלת מוכוון שופר. אז אנחנו כנראה חסרים את החצוצרה, כי כנראה אנחנו עדיין לא יודעים איך לכוון את החצוצרה נכון. אז אומר הרב, הננו עומדים כולנו, כמובן זה מיועד לראש השנה המאמר הזה, כל קהל ישראל בארץ ובגולה לשמוע את כל השופר ביום הזיכרון הבא עלינו לטובה. אמנם משתוקקים אנחנו גם כן לשמוע עם השופר את קולן של החצוצרה. מי מאיתנו זוכר, תסלחו לי על ההתקפה, מי מאיתנו זוכר שהשופר שאנחנו מתלהבים לשמוע בראש השנה הוא סך הכל חלק מהקולות שאנחנו אמורים לשמוע? אנחנו אמורים לשמוע גם חצוצרה? בכלל שכחנו שצריך גם חצוצרה פה. על מה גדלנו? רק על השופר. אני בטוח שאולי יש אנשים ששומעים את זה פעם ראשונה בחייהם, שבראש השנה בזמן שהמקדש קיים לפחות במקדש תוקעים גם בחצוצרה ולא בשופר. משנה מפורשת. אז אומר הרב, אמנם משתוקקים אנחנו גם כן לשמוע את השופר עם קולן של החצוצרות. תראו איזה ביטוי. מקסים אותנו הציור הקדוש של השופר האידיאלי. מהו השופר האידיאלי? המפואר בידורו שפיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדים. צריך להבין פיו זהב, נעזוב את זה כרגע. שופר מעריך וחצוצרות מקצרות. למה? כי מצוות היום בשופר. אמנם אין אנו ראויים עכשיו בדלדולנו, כמו שאמרת בצדק, למידה זו להגשימה בפועל וכו' וכו'. אבל אני מדלג כרגע כמה שורות. ואם כן, איננו כעת שומעים בבתי כנסיות במקדשנו המעטים, מקדש מעט, רק את כל השופר לבדו, נכון? אבל הלא קשורים אנחנו לציפייתנו הבטוחה, שעוד יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר האפסלה, ונשמע בבית חיינו את הקול המורכב של החצוצרות ושל השופר ביחד. אמנם גם אז לא נשכח שחצוצרות מקצרות, כי עיקר היום מצוות היום בשופר, ושופר מעריך שמצוות היום בשופר. עכשיו תסתכלו בעמודה השמאלית, עמוד 147, תראו איזה ביטוי אומר. אמנם ההפגנה הנשמתית הרי כפולה היא. אנחנו צריכים להפגין את נשמתנו בשני מסלולים. להוציא את נשמתנו מהכוח אל הפועל בשני מסלולים. שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע, המקיף אותנו בחוקיו. מצד אחד, אנחנו חיים בתוך עולם של חוקים, בתוך עולם של טבע. ומהטבע הזה אי אפשר לזוז. נכון? חוק הגרביטציה. בסדר? אז יש כוחות חיים טבעיים, בתוכם אנחנו חיים. השופר הוא הביטוי לחוקי הטבע, המוזיקה האלוהית, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בלי התערבות של אדם. אז מצד אחד, שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, ואיננו מצווים להתהלך עמהם, עם הטבע, בקשר, עכשיו בנמשל, לא רק ברמת החוקים הפיזיקליים למשל, אלא ברמה הרוחנית, בקשר קדושת התורה והמצווה, את חוקותיו תשמרו, תשמרו חוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ, בין אם הם חוקים הם חומריים, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה וכו', בין אם החוקים הם רוחניים, תורה וכו'. אמנם, תראו איזה משפט, איננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה. האדם צריך לקחת אחריות ולחדש את העולם. אנחנו לא נגד מדע ותעשייה, אנחנו לא נגד הפלאפון בעיקרון, גם לא נגד האינטרנט כעיקרון. אלה כלים מופלאים שהקדוש ברוך הוא חפץ שהשכל האנושי יוציא את כל הכישרונות שלו מהכוח אל הפועל, ואולי אלה שניים מהביטויים הכי מופלאים בדורות האלה. יכול להיות. אבל איזה סכנות קטסטרופליות יש אם אנחנו לא נדע לכוון את החצוצרה לשופר. אז מצד אחד יש לנו הפגנה נשמתית, צריך להפגין את הטבע האלוהי בלי שאנחנו מתערבים, בלי הפשעה חופשית, בלי ההשתדלות האנושית. מצד שני, יש לנו הפגנה נשמתית הפוכה, לבחור חופשי ולקחת אחריות לפתח את העולם. לכן אמנם איננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה וכל הסתעפויותיה. תראו איזה משפט. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר השם ואור תורתו, כן אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה וחייבים אנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפה תורה. חצוצרה מוכוונת שופר. ונמצא שיש לנו שתי יהדויות, יהדות טבעית ויהדות טכנית, יהדות אלוהית ויהדות אנושית. אלא שהיהדות האנושית חייבת להיות על בסיס היהדות האלוהית הטבעית. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית. היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר, הכלי הטבעי. אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות, כלי המעשה או כלי המעשה המתוקם במפעלו של האדם באומנותו הטכנית. הנה המשפט שממש קשור לתרבות. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו, הטבעית והטכנית, אבל בתנאי אחד, שיש התאמה ביניהם. אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו את כל המשלים הטבעיים והטכניים יחד על פי התורה והמצווה, איננו יכולים להוציא לפועל דווקא כשנגיע לארץ ישראל וכו' וכו'. לכן תראו את סוף המאמר הזה, ובחצוצרות וכל שופר נריע לפני המלך השם. לכן התפיסה לצערנו הרב המקובלת, שכל מה שהוא לא תוירת הוא ביטול תוירת, זה טעות חמורה, זה לא נכון, זאת לא השקפת היהדות, בטח לא היהדות של ארץ ישראל. בסדר? לכן התרבות, עוד פעם המשפט הזה, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה, ולא לזלזל בכל זה. כן, רק הוא הצביע כבר 10 דקות. כן,
יש לי שאלה רב. כיום אנחנו רואים שהחברה הישראלית, אני לא אכפת מהעולם, אבל החברה הישראלית כן ממשיכה להתפתח מבחינה כביכול הטכנית.
אז חברה הישראלית כמו המין האנושי שבויים בחצוצרה.
נכון, אז שאלה שלי זה למה לא דווקא במיוחד עכשיו להחזיר את החצצרה עם השופר, כדי להראות לעולם, במיוחד לישראל, שאפשר לעשות את שניהם ביחד, כי אנחנו רואים שבכל זאת אין את התקיעה המסורתית עם השופר, אבל יש את החצצרה המזויפת שהיא ממשיכה להתפתח, אין מה לעשות, זה העולם. אז למה לא לתקוע ביחד כדי להראות שכן הם יכולים להיות ביחד?
אז גם אם אנחנו עדיין לא תוקעים ביחד, אבל אנחנו כן מחצרצים בחצוצרה, הרי זה כל העולם הטכנולוגי וכולי שבו אנחנו חיים. אני רוצה לתת לך דוגמה שפעם שמעתי מתלמיד חכם אחד את ההברקה הבאה. בסדר? בואו נגיד הברקה. בבית המקדש היו כמה ניסים. אני אגדים משפט למשפט הזה. אנחנו חיים בעולם שיש בו שני ממדים בסיסיים, זמן ומקום. בית המקדש היה מקום שבו אין שייכות לזמן, אין שייכות למקום. למשל, אין שייכות למקום, הארון, אומרת הגמרא, אינו מן המידה. כלומר, לא היה מקום שם להכניס את הארון, ולמרות זאת הוא נכנס. איך? לא יודע. בית המקדש הוא מעבר לזמן. למשל, הכהנים היו מכינים, נקרא לזה, את לחם הפנים, וכמה זמן הוא היה שם על השולחן? שבוע, משבת לשבת. ומה היה קורה אחרי שבוע? מה היינו מצפים שהוא יקרה? מתאפש. ומה היה בפועל? חם, כאילו עכשיו הכינו אותו, כאילו עכשיו עפו אותו. כלומר, אין ממד של זמן, עבר שבוע לחם טרי, כאילו עכשיו נאפה, אין ממד של מקום. כן או לא? תודה רבה. כן או לא? יפה. אם כן, בית המקדש זה איזה מין מקום שהוא לא מסוג המקומות של העולם הזה. איזה מין שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. יפה. שים את רגע באפסינאות, שתי דקות. עכשיו ידיעה שנייה. בסדר? פעם כשאני רציתי לדבר איתך, לפני 300 שנה, 200 שנה, איך יכלתי לעשות את זה? להיות קרוב אליך. נכון? נגיד אם היינו במרחק 100 מטר, הייתי מסוגל לתקשר איתך באיזשהו צורה. חצי קילומטר אולי גם. אם מתחנו איזה חוט עם שני פחיות אשל, אז אולי גם. כן, הבדור של הפחיות אשל עם החוט. עכשיו תראה באיזה דור אנחנו חיים. אדם יכול להיות על הירח. ואנחנו פה בכדור הארץ, ואנחנו מתקשרים. קוראים לזה פלאפון, שמעת על ההמצאה הזאת? אינטרנט. כלומר, מה כזו בחור מתחיל להרגיל אותנו? למחוק את גבולות הגזרה של המקום. המקום הוא לא משמעותי. זמן. האם מישהו שמע על ההמצאה נקראת פריזר? כן, מקפיא, בעברית. יפה. יש טכניקות, הייתי פעם בטיול באזור הגליל. אז במקום שבו התארחנו, בעל הבית, היו לו מטעי תפוחים. אז חלק מהדיל קוראים לזה, זה לעשות לנו סיור במטעים ולאכול קצת תפוחים וכו'. טוב, באמצע הסיור הוא מכניס אותנו לבית הקירור של התפוחים. אני נכנס לבית הקירור, משהו ענק בערך פי, נגיד פי שניים מהמגדל הזה בערך. משהו ענק. והכל מסודר יפה וזה. והוא אומר, תסתכל על הפירות, מסתכל על התפוחים. כאילו כתפו אותם עכשיו. אמר לי, תגיד לי, מתי נראה כתפו את הפירות? אני אומר, לא עכשיו. אמר לי, הפירות האלה נמצאים פה 5 שנים בקירור. רק שתדעו שהפירות, התפוחים שאנחנו אוכלים, הם כמה שנים בקירור. ואז הוא התחיל לתת לי הרצאה. התחיל להסביר לי שהוא משלם און תואפות על טכנולוגיות לקרר פירות, בעיקר פירות, ירקות יותר מסובך, אבל לקרר פירות. כאילו, בלי שום השפעה, כאילו עכשיו כתבת. תראו מה שאתה בחור עושה. מתחיל לשחוט את ממד הזמן. אין רלוונטיות הזמן. אני לא מבין בזה, אבל אומרים שגם בפריזר שלנו בבית יש טכניקות איך להקפיא מאכלים שכשאתה תוציא אותם הם יהיו כאילו עכשיו הם הוכנו. אני לא בקיא בזה, אבל אומרים שיש טכניקות. אבל הנה, הטכניקה של בית הקירור לקטיף של פירות הוא נכון. אתה עכשיו נותן אישור בכימיה? מה? לא. אני מנסה עכשיו להבין את ההסבר הכימי בתהליכים רוחניים. מה שאני מנסה להגיד הוא שמה שאתה אומר זה נכון. בסדר? אבל מה שאני אומר זה יותר נכון. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה נכון, מבחינה כימית, ביולוגית, פיזיקלית וכו', אתה צודק. אבל יש כאן איזה תהליך אלוקי בכל זה. זה לא סתם שהשכל האנושי מתפרע והגיע למצב כזה שהוא יכול להוציא תפוח 5 שנים מהקירור כאילו עכשיו הוא נקטע. יש כאן איזה מהלך, יש כאן השגחה אלוהית בזה. מה הקב"ה רוצה להתחיל להרגיל אותנו? הוא רוצה להתחיל להרגיל אותנו לעולם שבו אין שייכות, אין, אין, אין גבולות גזרה, אין, אין רלוונטיות לזמן ולמקום. כדי שכשנגיע לבית מקדש, השולחן הפנים, לחם הפנים לא יפתיע אותנו. והארון אינו מן המידה, זה לא יפתיע אותנו. אנחנו כבר מכירים את, את התכונות האלה. כבר פגשנו אותן בעולם ההייטק. אתה רוצה להיות אלוהים? אתה רוצה להיות אלוהים? אז כנראה שאלוהים חשב על הקושייה שלך ושלי, גם אני הייתי רוצה שזה יהיה אתמול. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה חושב שאנחנו לא מתאימים לזה, אבל הוא מכין אותנו לקראת. בית המקדש זה לא סתם מקום שבו עושים פולחן. בית המקדש זה מקום שאנחנו צריכים להיות שייכים אליו. כדי להיות שייכים אליו צריכים תגיד לי, מה השאלה של אדם במרכאות חילוני מצוי? תגיד, אתה באמת מעלה על דעתך שבעולם מודרני יהיה איזה מקום שבו שוחטים בהמות ואדם זורם שם בהמות אדם וערך? באמת נראה לך שזה זה עולם מודרני? היית פעם בהר חוצבים? מישהו היה פעם בהר חוצבים בירושלים? כן? מישהו היה? הייתם נכנסתם פעם לאיזה מגדל כזה? איך זה נראה? מפריק, נוצץ, נקי, מפואר. תגיד לי, איש מדע מהר חוצבים, תגיד לו בית מקדש, כבש, דם, תולים אותו על האומקלה וכו', מה אגיד לך? משוגע לגמרי. מה זה רלוונטי בעולם מודרני קשה לנו? אז אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לבית מקדש, זה לא סתם לבנות בית מקדש. אחד הקשיים של האדם המצוי שקשה לו להבין איך אנחנו מתפעלים על בית מקדש, כי מה שיקרה שם לכאורה הוא לא רלוונטי לתרבות מודרני.
זה דברים השתנו גם?
זה מסוכן להגיד מה שאתה אומר.
כן, זה
לא כתוב בתורה שזה ישתנה. אני מאמין למה שכתוב בתורה, מה אני אעשה? לא כתוב. כלומר, אתה רוצה להגיד שיהיה בית מקדש וירטואלי, נעשה את זה נקי. שמעתי שהיו אנשים שעשו ל"ג בעומר וירטואלי. ל"ג בעומר נקי.
הם לא רוצים...
איך היה תפוח אדמה? היה טוב.
פיסו אותו במדפסת.
הבנתי, פיסו אותו במדפסת. אנחנו
במה של העתיד לבוא לא יהיה קורבנות.
מאיפה אתה מוציא את מה שאתה אומר? אתה רוצה להתחיל להתווכח על זה? זה לא נכון, מחילה. באהבה ובאמונה, זה לא נכון. זה לא נכון. מה, סברתי משהו? מה זה קשור?
אחת הסיפור שאני משומר באהבה ובאמונה.
אני מסוג. עם ההוא השיקור והמשיח הזה, כן. מה זה קשור לפה? שהתנפלתי עליו. כן, באהבה ובאמונה. בקיצור, אנחנו צריכים להתרגל לעולם של מקדש וצריכים להתחיל להשתחרר מגבולות של זמן ומקום, והעולם הטכנולוגי, ברוך השם, שבו אנחנו חיים, זה עולם שמתחיל לשחרר אותנו מזה. תחשבו על זה רגע, באמת, בפלאפון של כל אחד מאיתנו, לא שלי לא, אבל בפלאפון שלכם, גם שלי קצת, יש כל מיני אפליקציות קוראים לזה. אתה יכול לשמוע שיעור תורה במכון מאיר בווידאו, למרות שאתה במרחק, כמה קילומטר? 150 קילומטר, והשיעור הזה ניתן לפני 5 שנים. ואתה עכשיו חי. זה לא מדהים. אז בוא עכשיו מכון מאיר. תחשבו על הרגע, באיזה עולם אנחנו חיים. זה מדהים. איזה פלא, איזה יכולות הקדוש ברוך הוא שם באדם. אז זה מאוד קל כבוחרי ישיבה להגיד, כל החוזבים לפח, יאללה בוא נשים בפח. לא בגניזה. זה ילדותי, זה שטחי, זה חוסר אמונה. אתה אומר שכל התרבות, הנשואה, על כל שפה ולשון בזמננו, הכל הוא קודש קודשים? לא אמרנו את זה. יש הרבה בעיות, יש הרבה תקלות, ברור. אבל לקחת את התינוק לזרוק אותו עם המים? שום פנים באופן לא. המכשיר הנקרא טלוויזיה הוא לא מוקצה. המכשיר הנקרא אינטרנט, פלאפון, הוא לא מוקצה. יסודו בקודש. עכשיו השאלה, מה אני עושה איתו? באיזה מינונים אני עושה איתו? בסדר, זאת שאלה גדולה מאוד. אז יגידו אנשים, נכון שזה לא מוקצה, אבל הסך הכמותי של הופעות החיים של האינטרנט הן שליליות, ולכן אני לא מכניס את זה הביתה. זכותך. אבל אל תגיד, בממד הפילוסופי, אינטרנט שווה מוקצה מחמת מיוס. זה לא נכון.
שווה סרטן בגימטריה.
אינטרנט שווה סרטן בגימטריה. טוב. זה לא תורה, תסלחו לי, באמת. צריך לדבר בחריפות על זה. זה לא תורה. זאת שטחיות של זה, פשוט כפירה. כי הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העולם, לא? איך קוראים לזה שהמציא את הפייסבוק? איך קוראים לו? צוקרברג. ברג. או ברגר. צוקרברג. לא צוקרברג מנהל את העולם. ריבונו שלא נהל את העולם. ואם חזל אמרו באלף השישי בזוהר נאמר באלף השישי פתחו מנות החוכמה, אז הקב"ה חפשתי פתחו מנות החוכמה. וזה מאוד לא אלוהי לומר על חלקים במציאות שביסודם הם שקר, הם רע. כי כל יש, דיברנו הרבה פעמים, כל יש שהוא יש, מה שמחיה אותו זה הגרעין האלוהי. אם לא היה שם גרעין אלוהי שנותן לו חיום, קיום וחיים, הוא לא היה. בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה. זה לא משנה. אז זה פשוט, סליחה שאני אומר, זה פשוט כפירה. איך אפשר לסבול? הדעת לא סובלת תפיסה כזאת. זה נכון שההתפרטויות הכמותיות, יכול להיות שרובן שליליות. ויכול להיות שבחשבון הכללי שאנחנו נעשה מול הגרעין החיובי והופעותיו החיוביות, מול ההופעות השליליות, בחשבונאות הכללית הזאת נעדיף להימנע כרגע מזה. לא אמרתי שלא, זה בסדר. אבל אל תגיד שעצם הדבר הוא לא טוב. זה לא נכון. חבר'ה, זה דבר מאוד חשוב, זאת נקודה מאוד עקרונית הנקודה הזאת. בית המדרש לא אמור לגדל אנשים שטוחים, אמור לגדל אנשים רציניים. כן.
אם העולם הוא ככה כאילו מתעדן, זה עוד 100 שנים.
אם העולם הוא מה? העולם שלנו הולך, אמרת את המילה מתעדן, היא מילה יפה, הולך ומתרגל לרבדים יותר אלוהים, אף על פי שהלבושים הם לבושים מאוד חומריים, אבל העקרונות הם עקרונות רוחניים.
אז נכון שאנחנו לא עוד 100 שנה, אבל אני אגיד שעוד 100 שנה הטכנולוגיה תהיה הרבה יותר מפתחת, נכון?
כן.
אז לא יודע, כאילו, אם אנחנו חדש ברוך הוא תשחרר אותם מהמגבלת הזמן למקום, אנחנו בסופו של דבר כן פעמים לבית מדש. אז אנחנו מגיעים לסף שכאילו, היום לא זאת, זה בסדר, אבל בשלב כלשהו זה כבר באמת יראה משהו פרימיטיבי וישן.
לא יודע. אין לי מושג, אני לא יודע. לא יודע, רק אני יודע דבר אחד, שלזלזל בכל מה שזז בעולם, חוץ מישיבה, זה דבר שהוא לא אמוני. זה אני יודע בוודאות. זה לא טוב. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם רק בשביל הישיבות. הוא ברא את העולם כדי שהישיבות יאירו את אורן. איך הרב קורא להם? קראנו אז במאמר הזה, כן? מכוני הקודש אשר בארץ. מרכזי הקודש, זה הגרעין, זה היסוד, זה השורש, זה ברור. בלי גרעיני הקודש אין תקומה לכלום, הקודש הוא מקור החיים, זה ברור. אבל הקודש הוא מקור החיים. הוא אמור להשפיע את החיים מכל ההסתעפויות. ולכן אנחנו לא מזלזלים בתרבות. אנחנו יודעים שיש הרבה קלקולים. יש הרבה ריבועים שהקדוש ברוך הוא לא שמח בהם. זה נכון. אבל לא בגלל שיש הרבה ריבועים, שהקדוש ברוך הוא לא שמח בהם, אנחנו נבטל את עצם הריבוי. אני אמרתי פה כמה פעמים. אתה אוהב לרוץ, נכון? תודה רבה. אין היה, שבת עליך. הרב כותב בכמה מקומות, אני אקרא משפט אחד תכף הוא יביא, שלא בגלל פוטנציאל הכישלונות, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. זוכרים את המשפט הזה? זאת אומרת, אנחנו אומרים הרבה פעמים, אולי היה עדיף שהקדוש ברוך הוא קצת יבטל כמה כישרונות מהאדם, כדי שהאדם לא יגיע לכל מיני כישרונות מכוח הכישרונות האלה. אז היית צריך הקדוש ברוך הוא לכאורה לברוא איזה אדם מקובץ כישרונות, כי תראה, התולדות של הכישרונות האלה הם תולדות שליליים. תודה רבה, ברוך יהיה. סליחה. אומר הרב, נא לכתוב מקור, חשוב. אין היה שבת א', עמוד 16, פסקה שמאלית למעלה. זה פסקה ארוכה, זה מתחיל בעמוד 15, פסקה ארוכה בעמוד 15, פסקה כ'. אין היה שבת א', פסקה כ', עמוד 16, עמודה שמאלית למעלה. והנה, כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. עכשיו אנחנו קוראים עיקרון. כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. הוא נותן את כל הכוחות בכיף הרב. לפי ערך כוח המקבל, שימו לב, כל הכוחות הטובים והרעים, שהם גם כן טובים, כשיתוקנו ויהיו לשימוש הנכון והמועיל. עכשיו המשפט שלנו. ואין זה ממידת ההנהגה האלוהית לקמץ בכוחות הרעים ולמעד דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. הקדוש ברוך הוא לא ימעט את הכישרונות שכרגע מופיעים בצורה רעה, כדי שאנחנו לא נצטרך להופיע אותם ולתקן אותם בצורה טובה. למה? שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, ככל שהכוחות יותר מועטים ויותר חלושים מבחינת הפוטנציאל של הכישרונות שבהם, כן מתמעטת מתנת החיים והטוב הגנוז בהם, הוא מוכן לעשות על ידם. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה למעט את מתנת החיים. אז הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון את כל הקושיות שלנו? כן. ואף על פי כן הוא ברא אדם עם הרבה יכולות? כן. היה יכול לברוא אדם עם יכולות הרבה פחות משמעותיות? כן. היה יכול לברוא אדם עם כישרונות כאלה שלא תהיה לו יכולת להמציא פלאפון, אינטרנט? כן. היה יכול. הנה, הוא ברא תרנגולת, היא לא המציאה אינטרנט. אתה מעדיף לו תרנגולת? לא. פעם שמעתי תשובה שכן. טוב, אדם שמעדיף לו תרנגולת הוא חולה נפש. ישפוז דחוף. לא לפי מה שאני אומר, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר. לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא שוב. ואין זה ממידת ההנהגה האלוהית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. למה לא? שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, כן מתמעטת מתנת החיים, והטוב הגנוז בהם, זה טוב עדיין גנוז, הוא לא יוצא לפועל, בסדר, אבל הוא יצא. והטוב הגנוז בהם הוא מוכן לעשות על ידם, והקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את כל הקטסטרופות שהוא בדרך, ברע, שיצא לפועל בדרך, וכל זה כדי שיצא הטוב העתידי בסוף. יש לך בעיה עם זה? לך לכל תשים פתק.
לא, למה הוא הסכים לרב לבטל את יצר עבודה זרה?
עכשיו אתה שואל שאלה יפה.
אבל למה הוא הסכים לבטל את זה?
יפה. אז האם הקדוש ברוך הוא הסכים לבטל עוד כמה יצרים חוץ מיצר עבודה זרה? לא.
יצר
עריות
למשפחה.
לא בדיוק. לא בדיוק. אבל אם הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מספרת, היה מבטל יצר עריות, אנחנו יודעים מה הייתה התוצאה. עכשיו תגיד לי, כמה קטסטרופות יש כתוצאה מיצר עריות הזה? נורא. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ממעט? היה בורא אדם שאין לו יצר עמי, והחסידה מביאה את התולדה. פתרון. הקדוש ברוך הוא יכול לבנות לעשות את זה, לא בעיה. ולמרות זאת, הוא לא בחר במסלול הזה. כי אין זה ממידת ההנהגה האלוהית לקמץ בכוחות, בגלל פוטנציאל הכישלונות. אז באמת קשה להבין. איך אפשר לזלזל במה שנקרא היום תרבות? איך אפשר לשים X על, 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 על באלף השישי פתחו מנות החוכמה? איך אפשר?
על היסוד, על מה שיוצא בפועל.
אוקיי, אז על היסוד לא. אז אל תגיד שזה מוקצה מחמת מיוס, ואל תגיד שהמכשיר הזה ביסודו הוא רע. המכשיר הזה ביסודו הוא לא רע. בסדר? לכן זה מה שכותב כאן הרב. התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. צריכים להעמיק בה, מה שורשיה, מה סעיפיה, מה מטרותיה, מה גבולות הגזרה שלה, איך היא מסתדרת עם חלקים אחרים וכו'. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. ואז, בסדר, אפשר להמשיך הלאה? ואז
התרבות הזאת,
כן,
ואז אני מבטא,
התרבות הזאת זה כל מה שהוא מחוץ לבית המדרש.
לא מה שנקרא עם תרבות ולא
הכל.
הכל!
למה אתה קורא היום תרבות? ספרות, מוזיקה, מדע, טכנולוגיה, תעשייה, טכנולוגיה. מצוין. נפלא. דרך אגב, אני רוצה להעיר הערה. עשרה דורות מאדם עד נוח, נכון? דור שביעי כמדומני, אלה, מה? אלה בני לנך הנקראים יובל, לא יובל, כן, תובל קין, יובל ויובל, לא יובל אחד, תובל קין שני ועוד אחד, שכחתי כרגע את שמו. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בפסוק, אנחנו מגלים דבר נפלא. אפשר לקבל רגע חומש בראשית עם רשי, אבל עם רשי. אנחנו מגלים דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא שאמר לאדם, פרו ורבו, הנה סוף סוף דור שביעי, יש בני אדם שמתחילים לפתח את העולם. הגמרא אומר, יובל הוא אבי כינור.
תובל קין כינור, לא?
לא, תובל קין הוא לוטש חרושת וברזל. ויבל או יובל הוא כינור והוגה. ואיך זה מתחיל הפסוק? איך? אבי, אבי כל תופס כינור והוגה. זאת אומרת, המוזיקאי הראשון היה יובל או יבל, תכף נראה. איש התעשייה הראשון היה תובל קין. אז לכאורה דור שביעי, סוף סוף העולם מתחיל להתפתח. פרו ורבו, נפלא. הנה התרבות. יש התחלה של ריבוי מכוח הבחירה האנושית בעולם. אומר רש"י, אל תתלהב, יובל או יובל, הוא היה מזמר לעבודת כוכבים. תובל קין, הוא טיבל אומנותו של קין. הוא המציא את המפעל הראשון לנשק. זה היה מפעל הנשק הראשון, המפעל לפצצת הגרעין, המפעל הראשון לפצצת גרעין. זה תובל קין. אז מה רש"י רוצה לומר פה? תראה, העולם מתפתח, אבל העולם מתפתח לא לכיוונים הנכונים. עד שהגיע נוח, ואז צריך להביא מקרה בנוח, נעזוב את זה כרגע. ואז אומר רש"י, מה המנוחה לעולם? כי לפי רש"י, מה נוח המציא? את המחרשה. תודה רבה. מה קרה? איך הכושר? תודה. אין בבית נוח? אני מזדקן, אחי. וואי, ממש מזדקן. חבר'ה, זה מתחיל להטריד. אני לא רואה. לא, לא, זה בסדר, רק ידעו. אני רוצה רגע לקרוא לכם, ברשותכם. אני קורא. פרק ד' פסוק י' ת'. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. בסדר, לא, בוא נכבד אותו, כך יסח. ותרד עדה את יבל. הנה, שלושה, אני צדקתי. יבל, יובל ותובל קין. יבל מה היה? הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. אבי יושב אוהל ומקנה, אפשר להסביר, או הוא היה רואה הצון הראשון, או אפשר להגיד קבלן הבניין הראשון. בסדר, אומר רש"י, מה זה אבי יושב אוהל ומקנה? הוא היה הראשון לרואה בהמות במדברות, רואה הצון המקצועי הראשון. תכף אני אחזור לרש"י הזה. הלאה, יבל, סליחה, הוא היה, זה יבל, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. הוא היה המוזיקאי הראשון. תכף נחזור לרש"י. והשלישי תובל קין, וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש, נחושת וברזל. הוא המציא את מפעל התעשייה הראשון. אומר רש"י, אבי יושב אוהל ומקנה, זה יבל, שכביכול היה רועה הצאן או קבלן בניין, אומר רש"י, ומדרש אגדה, בונה בתים לעבודה זרה. כלומר, אל תתרשם מקבלן הבניין הזה, הוא היה בנאי של עבודה זרה. ב' אבי תופס כינור ועוגב, לזמר, אומר רש"י, לעבודה זרה. הלאה, תובל קין, טיבל אומנותו של קין, טיבל והתחיל אומנותו של קין לעשות כלי זין לרוצחים. אז אם כן, דור שביעי, כי נדומני או שמיני, צריך לזכור, היו שלושה ילדים, יבל, יובל, תובל קין, שהם פיתחו את העולם, אבל הם לא פיתחו את העולם לכיוון הנכון. נכון, לכן הגיע גם המבול אחר כך, שלושה דורות אחר כך. אבל אנחנו לא נגד מפעל תעשייה, אנחנו לא נגד כלים מוזיקליים, אנחנו לא נגד קבלן בניין, אנחנו נגד שזה יהיה לעבודת כוכבים. זה נכון. הנה, זו דוגמה מצוינת, דוגמה הזאת. שאתה רואה איך כלפי חוץ אתה רואה שכביכול העולם מתרבה, אבל רש"י מגלה לך, הוא לא מתרבה לכיוון הנכון. אז הקדוש ברוך הוא היה יכול לעצור אותם, היה יכול להמית את תובל קין. מה אתה מקים מפעל לכלי נשק? זה, כן, המקור האיראני של פצצת גרעין זה פה. זה כאן, תובל קין. מה? להבדיל. ברור, אנחנו לא פריירים, מה נראה לך שם? פריירים? אנחנו רציניים. תשמע, אם אומר אלוף פיקוד העורף אתמול, שאם סוריה תעיז להרים את הראש, ואיך הוא אמר אתמול, החוויה שחז ושלום עתידה לנו היא לא חוויה שאנחנו מכירים, כנראה לא פשוט העסק, אז סוריה תימחק.
במילים האלה?
מה? לא במילים האלה, אבל זאת המשמעות. זה מה שהוא אמר. יש לנו, איך הוא אמר, פי הרבה מאוד להרוס את מה שהם יכולים להרוס פה. חבר'ה, אנחנו רציניים, אל תדאגו. אנחנו לא פרייר. עם ישראל לא פרייר. אנחנו רציניים. לא, אנחנו גם לא רציניים. אתם יודעים שבאזור בית שמש, עמק האלה וכו', אני לא איש מדע ולא איש ביטחון ומקליטים אותי אפילו, אבל יש עיר תחתית מאוד מעניינת שם. יש אומרים מדינה תחתית. איפה? זה כתוב בעיתון, אפשר לדבר על זה. מתחת בין האזור של צומת שמשון פחות או יותר לאזור של עמק האלה. מי יודע מה יש שם? לא, אויבינו שישמעו, שיפחדו. הם יודעים את זה, לא מגלה להם סודות. לכן אנחנו, תודה רבה, אנחנו לא מפחדים מתרבות. אלא מה? בואו רק נסיים סוף סוף את הפסקה הזאת. הם הביאו את העולם למבול, והקדוש ברוך הוא היה יכול, אם אפשר לומר, להמית אותם, ואיננם כי לקח אותם אלוהים, וזה לא קרה. מה? הקדוש ברוך הוא לא לקח אותם. הקדוש ברוך הוא לקח דווקא את חנוך, שעליו נאמר, והתהלך חנוך את האלוהים. בקיצור, בואו נסמוך קצת על ריבונו של עולם. גם בחורי ישיבה צריכים קצת להאמין. גם רבנים צריכים לעזור בתשובה. כן, זה נכון. אז התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול, צריכים להעמיק בה לדעת סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה. ואז, עם הידיעה הזאת, לדעת לסנן, לייחס נכון, בין הגרעין החיובי שיש בו, וההופעות החיוביות כתוצאה מהגרעין הזה, לבין ההופעות השליליות, שיכול מאוד להיות שברמה הכמותית ההופעות השליליות הן הרבה יותר מאשר ההופעות החיוביות, אנחנו לא מתכחשים לזה, יכול להיות, ואז עם הידיעה הזאת, תראו איזה ביטוי, תקום לנו ההדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי, איך אנחנו נגלה את ריבוי הקודש ואת המדרש, המתעלה על ערך התרבות החילוני. כלומר, אנחנו בעצם צריכים להרבות את העולם בשני מעגלים, בשני מסלולים. קודש תרבותי, חול תרבותי. אבל מה צריך להיות היחס בין הקודש התרבותי לחול התרבותי? אנחנו לא צריכים לבנות את העולם רק בקודש התרבותי, גם בחול התרבותי, ולא רק בחול התרבותי, גם בקודש התרבותי. אבל מה היחס בין שניהם? אומר הרב משל, כהתעלות השמיים מעל הארץ. מה זה המשל הזה? אתה רוצה להגיד גבוה ונמוך? אין בעיה, תגיד זה גבוה, זה נמוך. מה זה התעלות השמיים מעל הארץ? אומרים חז"ל, ארבע תשוקות יש. מי עוד לא רץ היום? העמק דבר על בראשית. ארבע תשוקות יש, אומר המדרש, מביא הנציב ואלישך תשוקתך. אין תשוקתה של אישה אלא לבעלה, אין תשוקתן של גשמים אלא לאדמה, אין תשוקתו של ריבונו של עולם אלא על ישראל, והרבי שכחתי תכף נקרא. זאת אומרת, מה זה כיתלות השמיים על הארץ? השמיים, שם מים, הם המקור לחיים בארץ. שמיים וארץ זה לא גבוה ונמוך, אלא שמיים וארץ זה מקורי והסתעפותי, זה סיבה ותוצאה. הארץ היא תולדה של השמיים, אז הקודש, התרבות החילונית היא צריכה להיות תולדה, תודה רבה, של התרבות הקודשית. החסוצרה הוא צריך להיות תולדה של השופר. זה התעלות השמיים על הארץ. אז התרבות החילונית זה הארץ, התרבות הקודשית זה השמיים. אבל כי התעלות השמיים על הארץ, אני רוצה לקרוא את זה רגע בנציב ולהישך לשוקתך. נפלא. התרבות החילונית צריכה לדעת שמקורה היא התרבות הקודשית, והתרבות הקודשית צריכה לדעת שתפקידה זה להשפיע את השמיים שלה על הארץ, על התרבות החילונית. אתם מבינים או לא, רבותיי? כשהגעתי לפה הייתי עייף, הצלחתי להעיר אותי. זה הקפה, לא, זה אתם. אומר הנציב ולשך לשוקתך, פרק ג' פסוק ט' ז', לפי הפשט, הנה זה התחלת השיעור זוגיות ומשפחה כי הגיע הזמן, לפי הפשט האישה משתוקקת שתהיה נושאת חן בעיני אישה. לא כתוב שתשוקת בעל אל אשתו, אבל כן כתוב שתשוקת אישה אל בעלה. מה זאת אומרת? אישה משתוקקת למצוא חן בעיני בעלה, איש פחות משתוקק למצוא חן בעיני אשתו. מצאנו בדור הזה שאיש משתוקק למצוא חן בעיני אשתו, אז זה נאמר בגמרא, אוי לו לדור שבניו נקבו. נכון. אז לפי הפשט, האישה משתוקקת, עוד פעם, זה לא שאיש לא משתוקק לאשתו, אבל זה לא באותו סדר, זה יחס אחר. אישה אין לה מקוריות חיים, אין לה משענת ללא בעלה. ולעומת זאת איש הוא כביכול קצת עצמאי, למרות שחזר אמרו להביא שלא נדע, אין אישה מתה אלא לבעלה. אז לפי הפשט האישה משתוקקת תמיד שתהיה נושאת חן בעיני אישה. מדלג טיפה, ואחי אמרו, ואחי תרשו חז"ל בבראשית רבה, דלת תשוקות אין. אין תשוקתה של אישה אלא לאישה, לבעלה. אין תשוקתו של יצר הרע, זה שכחתי, אלא לקין וחברה, זה תובל קין, זה איראן. אין תשוקתם, תשוקתו של גשמים אלא על הארץ, כי מה שמים על הארץ. ואין תשוקתו של הקדוש ברוך הוא אלא על ישראל. בואו נחזור עוד על האישה. אל אישך תשוקתך. כך מובדל בזה האישה מן האיש. האיש אינו חושש שיהיה נושא חן בעיני אשתו, והאישה כל מעיינה שיהיה האיש נוח ממנה. לכל מי שמעוניין להתחתן כדאי שיקשיב לזה, זה חשוב מאוד. ואם כן יתפלה אליו ואל אישך תשוקתך, היא צלע שלו. אז הצלע רוצה להיות בטוחה שהיא חלק ממנה. בסדר? אז אין תשוקתם של גשמים אלא על הארץ, כי התעלות השמיים על הארץ, שם מים. אז הקודש, התרבות הקודשית עניינה להשפיע את השפעתה על התרבות החילונית, ולא להגיד שם זה מוקצה מחמת מיעוט, זה לא עניין שלי. והתרבות החילונית עניינה לדעת שמקורה זה התרבות הקודשית. חבר'ה, אנחנו לומדים פה סוגיה מאוד חשובה היום, מאוד מאוד חשוב.
זה לא קורה.
זה לא קורה, בגלל אנחנו לומדים את זה.
אנחנו לומדים, אבל
אתה רואה שאני לא לומד
את זה.
בוא אנחנו נעשה את שלנו. אנחנו נעשה את שלנו. עוד פעם, משפט האחרון. ואז עם הידיעה הזאת תקום לנו הדרכה איך לבנות את בינן ההתגלות של ערך הקודש התרבותי, המתעלה על ערך התרבות החילוני, כי התעלות השמיים מעל הארץ, זה דו סטרי. שהתרבות החילוני ידע שהוא הארץ, ידע את מקורו של איך הקודש התרבותי מהשמיים, ואיך הקודש התרבותי שהוא השמיים ידע איך להשפיע את טובו על התרבות החילונית שהיא בארץ. אבל מה קורה היום, כמו שאתה אומר לצערנו הרב בצדק? נתק מוחלט. אמר פעם יהודי יקר בשם בני באגון, ראש מכללת תלפיות בחולון, אמרתי זה הרבה פעמים, אקדם יא כן, הברקה. האקדמיה לא בדיוק מקדמת שם השם. כן, אבל זה השורש. האקדמיה. יש לנו תפקיד.
אפשר להגיד שברמה הפרקטית זה מה שאתם צריכים להשתלב בתרבות?
ברמה הפרקטית אני צריך ללמוד בבית המדרש תורה נכונה. והתורה הנכונה היא שאני עכשיו שייך אל מקור הקודש, אל מקור התרבות, יותר נכון, ומקור התרבות הזה צריך להתגלות בסעיפי התרבות. מקור התרבות הוא בית המדרש, הוא תורה ותורה ואותם תורה. הסתעפויות התרבות זה כל מה שהוא יכול, ולכן אני לא מצליח להבין את אותה התפיסה שכשהיא יוצאת מבית המדרש היא מרגישה שכביכול היא יוצאת למלחמה, כאילו יש כאן איזה שני עולמות שאין שום קשר ביניהם. למה הבחור ישיבה מצוי מפחד מבין הזמן? מה קרה? מה זה? למה הבחור שעוזב את ישיבת שדרות באיזשהו שלב עוזב עולם אחד וכאילו הולך לעולם חדש, לעולם אחר? מה זה יכול להיות? אני לא מצליח להבין מה זה יכול להיות. למה שכינה בין איש לאשתו, סליחה לדוגמה, למה שכינה בין איש לאשתו סותרת חיי אישות בין איש לאשתו? למה? למה אנחנו חיים בכזה פיצול? טוב, זה תורה של חוץ לארץ, תרבות של חוץ לארץ, אבל צריך להחזיר אותה לאושנה. זה להחזיר אותה לאושנה. באמת.
נשאל אם צריך שיהיה בין אישים ש...
אני לא מבין בבין אישים.
אנשי מדע.
ודאי.
כאילו לא, צריך...
מה השאלה?
לא יודע, להיות בבימה. לא יודע, כאילו ממש.
צריך להיות בכל מקום שאפשר לקדש שם שמיים. פעם, אפשר לנתק אותי מהקלטה? חבר'ה, איתי שאלה, אתם חייבים לנו את השאלה שלי. אני יכול לשאול שאלות אישיות? אישי כללי כלום. זה חידוש מה שאני אמר פה היום?
לא.
לא חידוש. ברוך השם נרגע. זה לא חידוש. זה פשוט. האם זה אומר שאנחנו נעזוב את הישיבה בשיעור ג'? לא, מה פתאום, מה זה פשוט? זה אומר שדווקא כדי להשפיע את התרבות הקודשית על התרבות החילונית, אם זה התחקיד שלנו, אם אני צריך להישאר רב אחד עם 120 תבוא עליי ברכה, אבל אם לא, אבל אני צריך להשפיע את התרבות הקודשית בתוך התרבות החילונית, אז אני צריך להיות עמוק מאוד בתוך התרבות הקודשית כדי שאני אוכל להשפיע. כי אם אני לא יהיה מספיק בנוי, רציני, משמעותי, אני לא אוכל לעשות את זה. לכן זה הפוך על הפוך, אולי דווקא האנשים היותר רציניים בישיבה צריכים יותר שהם תכנים לעזוב את הישיבה. כי יש להם אחריות. טוב. טוב, סיימנו. יישר כוח. אתם רוצים עוד איזה חצי שיעור? זוגיות, משהו.